ערב טוב ומבורך, אנחנו מתחילים פרשת שבוע, פרשת תצווה. ואי אפשר לבוא לפרשת תצווה בלי להתייחס לאחת מהנקודות המאוד מעניינות בפרשה, והיא שאחת הדמויות המרכזיות, למרות שמדברים איתה כל הזמן, לא מופיעה. או יותר נכון, לא מוזכרת בשם. כתוב, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. ואתה אקרב אליך ועשית, ואתה תדבר אל כל חלק. וככה כל הפרשה כולה, ולקחת את שתי אבני השואה בו. ושמת ועשית ועשית. ואתם יכולים לעבור על כל הפרשה, ועשית, וואו, כמה פעמים מופיע ועשית, ועשית. מי ומי זה ועשית? אל מי הקדוש ברוך הוא מדבר? אז למה לא מוזכר שמו? וידבר השם אל משה לאמור. בכל מקום כתוב, ויצב את משה. תמיד הוא מדבר אל משה, מזכיר את השם שלו. כאן כל הפרשה לא מוזכר השם, למרות שאני לא יודע אם יש עוד פרשה שהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה מדבר למשה. זאת אומרת, יש ואתה 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 ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומשה לא מוזכר. אז למה באמת משה לא מוזכר? אם אתם זוכרים, משה רבינו, אמנם עדיין אנחנו לא יודעים על זה, אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה, ומשה רבינו, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל בחטא העגל, אמר לו, מחי נינה מספרך אשר כתבת. אם אתה משמיד את עם ישראל, תמחק אותי מהספר. אומרים, וכאן צריך לדעת כמה בן אדם צריך להיזהר בפה שלו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אפילו כללת צדיק על תנאי מתקיימת. זאת אומרת, הוא אמר, מחי נינה מספרך אשר כתבת, אבל בסך הכל, הרי הקדוש ברוך הוא בסוף לא מחק את עם ישראל. והוא עשה תנאי, הוא אומר, אם תמחק את עם ישראל, תמחק גם אותי. אבל הוא לא מחק, אז ממילא לא צריך למחוק. אומרים לנו חז"ל, כללת צדיק על תנאי, אפילו על תנאי, והתנאי לא יתקיים, משהו חייב להתקיים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? פרשה שלמה בתורה, לא מוזכר שמו. עכשיו תשאלו שאלה הבאה, למה דווקא פרשה הזאת? למה לא פרשיות אחרות? וכאן יש מספר תשובות. א', אומרים שהפרשה הזאת תמיד נופלת ביום הולדתו של משה רבינו בזין באדר, או יותר נכון רוצים להגיד ביום מיטתו. אז היות והוא מת באותו זמן, אז גם מראים כאילו שבתורה, כאילו בתנ"ך הוא לא מוזכר. אבל אז מיד אומרים שהרי משה רבינו גם נולד באותו זמן, וגם נפטר באותו זמן. ושואלים שאלה עוד יותר קשה. הרי יש, היה בעבר, היו תקופות שבהם היו קוראים את התורה בשלוש שנים. אז זה לא היה נופל בזין באדר. הרב זלמן סורוצקין באוזניים לתורה נותן תירוץ מאוד יפה. אומר, אם אנחנו נסתכל על הגויים, הנוצרים כל החגים שלהם מסביב למה? מסביב לענבי שלהם, מסביב לישו, הכל מסביבו. מתי הוא נולד, פה הוא הלך בוויה דלרוזה, פה עשה את זה, פה כנסיית הלידה, כנסיית המיטה, כנסיית מה, הכל מסביב למי? מסביב לאותו אחד שהם עשו ממנו בעצם אלוהים. והאמת שבהרבה מהאמונות המרכז הוא הנביא. באה התורה ואומרת, אצלנו הנביא הוא סך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא, ושלא תתבלבל לרגע, התורה דווקא בזמן הזה מחקה, זאת אומרת חז"ל הרי תקנו את הפרשיות בדיוק בתאריך הזה שנולד משה. ברוב השנים. ולכן בעצם, למה עשו את זה ככה? מהסיבה הזאת להראות שדווקא ביום הולדתו וביום מותו לא מזכירים את שמו בכלל. לכאורה הייתה צריכה מסיבה גדולה. משה רבנו נולד, משה רבנו נפטר, יורצייט של מוישה רבנו. שום דבר, לא מוזכר שמו, למרות שבפירוש זה ברור שמדברים אליו. אבל יש כאן עוד לימוד עצום. לימוד נפלא. א', אנחנו צריכים להבין שעם ישראל, וזה חשוב מאוד להבין את הדברים האלה, שאנשים הולכים למשל לקברי צדיקים. אז מתפללים למי? אך ורק לקדוש ברוך הוא. אף פעם לא מתפללים לצדיק. הזכויות של הצדיק יכולות לעזור לתפילות שלך לעלות למרומים. אבל אתה לא מתפלל לצדיק, חס ושלום. משה רבנו לא נודע קבורתו. לא יודעים אפילו איפה הוא קבור. גדול הנביאים לא קם בישראל כמשה עוד. כדי שלא יבואו בכלל אפילו לחשוב, להפוך אותו למשהו יותר ממשהו. את כל כוחו הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. והוא בסך הכל בסוף היום שליח של בורא עולם. עם כל גדולתו. אנחנו לא מעריצים אנשים. אנחנו רק מעריצים, נעריצך ונקדישך. רק את הקדוש ברוך הוא. אף אחד אחר לא. המעניין הוא, שזה לא סתם נבחרה הפרשה הזאת, ששמו לא ייזכר. בואו נשכח מהתאריכים. יש לו עוד דבר שקורה בפרשה שלנו. ומהו הדבר שקורה בפרשה שלנו? אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה אקרב עליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב, אביו, נדב, איתמר, בני אהרון. בזמנו, כשהקדוש ברוך הוא שלח אותו לשליחות, היה ויכוח. משה רבנו אמר, שלח ביד תשלח. אנחנו כולנו זוכרים את הוויכוח הזה. והקדוש ברוך הוא כבר התרגז. עכשיו, משה רבנו לא עשה את זה חס ושלום ממניעים אגואיסטיים. הוא פשוט, אח שלו המבוגר, נמצא שם בגלות כל השנים האלה, הוא פתאום נוחת מבחוץ. אתם ראיתם, ראיתם כאן מה קרה שרצו להנחית באיזה, במשטרה, מישהו מבחוץ, וואו, איזה בלגן, הלכו נגד. אז כאן באים, מביאים בן אדם מבחוץ, הוא לא רצה. הוא אומר, חוץ, יש לי את האחי הבכור, אהרון, הוא מתאים לתפקיד יותר ממני. הקדוש ברוך הוא, אבל אומר לך לעשות, עושים. לא משנה המניעים או הלא המניעים. מה הוא נענש? משה רבנו היה אמור להיות גם המלך, גם הכהן, גם הכל. אבל בגלל שהוא סירב לצאת בשליחות הקדוש ברוך הוא התווכח, העונש שלו היה שהוא מעביר את הכהונה הגדולה למי? לאחיו. עכשיו שלא תחשוב לרגע שזה הפריע לו. זה בוודאי שלא הפריע לו. אבל מה באותה פרשה שלכאורה הוא מעביר את הכהונה לאהרון, באותה פרשה הוא גם לא מוזכר. זה מין, כאילו באותה פרשה של העונש הזה, הוא גם קיבל את העונש השני, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אז יש לנו כמה פירושים יפים על זה שמשה רבנו לא מופיע. המעניין הוא שמשה רבנו אכן לא מופיע בגלוי, אבל בנסתר ברור לנו שהוא כאן. אבל יש עוד רמז שהוא מופיע. יש 101 פסוקים בפרשה. אם אנחנו ניקח את הנסתר של השם של משה, אנחנו נגלה 101. מם, מה האות השנייה במם? מם, מם, לא, מם, שאני כותב אותה מלא, אז יש עוד מם, זה שתי ממים, אז הנסתר של המם של משה זה גם מם, זה כמה? 40. עכשיו, שין, מה הנסתר? יוד ונון, כמה זה? 60. ביחד עם ה-100, והמילוי של ההי, א', כמה יש לנו? 101 פסוקים. ובפרשה יש 101 פסוקים. אז אפילו במספר הפסוקים של הפרשה רמוז שמו של משה רבינו בנסתר. אז יש 101 פסוקים בפרשה. אבל אחד הדברים היפים שלומדים בעצם ואתה תצווה וכל שאר הדברים זה עוד לימוד. כי כתוב, כל הזמן, הקדוש ברוך הוא יכול להיות כתוב, כמו שכתוב בהמון מקומות, צווה את בני ישראל. עוצב את בני ישראל. מה זה? ואתה תצווה. למשל, ואתה אקרב. אקרב אליך. מה זה ואתה הזה כל הזמן מופיע? למה ואתה, ואתה, ואתה? כל דבר כאן לכאורה זה מיותר בכל המקומות שזה מופיע. ואתה תדבר. דבר על כל רחבי בני ישראל. מה זה ואתה תדבר? דבר. צו. ועשית. מה זה ואתה תעשה? ואתה תדבר. מה רוצה התורה להגיד לנו? אומרים, הרי אחד מהשיטות שלנו להתחמק מאחריות, זה מי אני? מה, זה תפקיד? זה תפקיד בשביל משה רבינו, לא בשבילי. מה אומרת לך התורה? ואתה, 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 כל אחד ואחד מאיתנו, מצווה לעשות את הדברים האלה. זה לא משה רבינו. משה רבינו הוא הנציג. הוא כרגע הפנייה היא למשה רבינו, אבל ואתה זה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוחות ויכולות, וכל אחד ואחד מאיתנו הוא מצווה לקיים את התורה, ומצווה לעשות את הדברים שכתובים כאן, שהרי אמרנו שכל הפרטים ופרטי הפרטים של משכן וכליו, הם בעצם לימוד עצום ותובנות למה אנחנו צריכים לעשות ואיך להתנהג. ולכן באה מדגישה התורה, ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך. פשוט מדהים. אחד הדברים המדהימים, יש הרבה דברים מדהימים בפרשה, לא להכל אנחנו נוכל להתייחס, אבל אנחנו ננסה להתייחס לחלק מהדברים, כמה שאפשר להתייחס. אחד מהם זה, שאנחנו מסתכלים על משה רבינו, הפרשה מתחילה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. יש כאן דרך אגב הרבה שאלות. מה בכלל עושה כאן המנורה? או אפילו יותר נכון, הדלקת המנורה. מה היא קשורה? מה, גמרו את העבודה של המשכן? תשימו למה קורה. אנחנו דיברנו על עבודת המשכן, על החצר. אנחנו מדברים על בגדי כהונה, ובסוף גם מופיע מסבך הקטורת, ופתאום חותך אותנו בין המקדש לבין בגדי הכהונה, ויקחו אליך שמן זית זך. מה זה קשור?
לא יודעת מה, אני חושב.
מה זה קשור אחד לשני? אלא שלפני שאני ממנה את הכהן שמייצג בעצם את הדרגה הגבוהה ביותר בהנחלת התורה ובעבודת השם, שזה הכהן הגדול, אהרון הכהן ובניו, צריך לדעת איזה סוג של בן אדם אני ממנה. ממה הוא ניזון? הוא חייב להיות ניזון מאור התורה הקדושה. איזה אור? המנורה הרי זה אור התורה הקדושה. אומרת לך התורה, את המנורה הקדושה אפשר להדליק רק עם הטיפה הראשונה של הזית, ללא שמרים, ללא כלום. הטיפה השנייה כבר לא קשרה להדלקת המנורה. למנחות אפשר להביא אותה. אבל להדלקת המנורה, שמן, זית, זך, כתית למאור. ואומרים, הטיפה, תדמיינו לעצמכם כמה זיתים היו צריכים בשביל להביא מכל אחד את הטיפה היחידה שאיתה מדליקים את המנורה. למה הקפדה כל כך גדולה על העניין הזה? מכיוון שכשאנחנו מדברים באור התורה, אי אפשר לקבל אותה מכל אחד. רק מישהו ניזון משמן זית זך כתית למאור. טהור לחלוטין. כאשר אנחנו אומרים לנו, עשה לך רב, מי הוא הרב שאני צריך לעשות לעצמי? ומצד שני אומרים שצריך ללמוד מכמה רבנים, לא רק מרב אחד. והיום בתהילים, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פיו יטוען בעיתו, ועלה הוא לא ייבול. אומרים, מה זה פלגי מים? כל תלמיד חכם שלומד תורתו מרב אחד, זה לא טוב. צריך ללמוד מכמה. אז זה סותר לבחורה את מה זה ועשה לך רב? מה? זה כמה רבנים? מה ההבדל? זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולהגיד, איך אומרים, כמו שאמרנו, יש תוכנה של בר אילן, התוכנה הזאת של שוט, השוט של בר אילן. אז אומרים, עכשיו הכניסו תוכנה חדשה שם, פטנט חדש. אתה נותן את התשובה, נותן לך את השאלה. איך אומרים, אתה לא יכול לבחור מה שבא לך, ואז לקבל את הרב שמתאים לך לתשובה שלך. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, רב שהוא הרב שלי בנוגע לפסיקת הלכות, כמו שאתה אומר, זה צריך להיות רב אחד. אתה לא יכול לבחור, זה מקל בזה, אז זה הרב שלי עכשיו. זה מקל בזה, עכשיו הוא הרב שלי. איך אני אלך למען שבא לי? לא עובד ככה. אבל מצד הלימוד, אתה לא יכול ללמוד מרב אחד. למה לא? כי אם אני רוצה לפתח את החשיבה העצמית שלי, אני צריך לקבל ידע מכמה מקורות. זה אחד הדברים החשובים ביותר גם לרב, וכאן כתוב לנו במנורה, מה כתוב? להעלות נר תמיד. לא כתוב להדליק, כתוב להעלות. כי אתה צריך לדאוג כשאתה מעביר את התורה לתלמיד, שזה בעצם המנורה, זה אור התורה, אתה צריך לדאוג שהתלמיד שאתה עזבת, הלהבה תמשיך לעלות מהליה, במילים פשוטות. אני לא צריך טוקי. הוא יודע רק להגיד מה שהרב אמר לו. מה שהרב לא אמר לו בפירוש, הוא לא יודע להגיד. אנחנו צריכים אחד שיודע, איך אומרים, יש חוכמה ותבונה. חוכמה זה הידע, תבונה זה לדעת להוציא דבר מתוך דבר. ואנחנו מחפשים את הנבון. כשאנחנו מלמדים, גם תלמיד בבית ספר דרך אגב, חשוב לדעת ולהדגיש, אני רוצה ללמד תלמיד בבית ספר את ה... איך אומרים, כל נושא שלו יהיה. התפקיד של המחנך האמיתי, זה לא לבוא ולדחוף לו חומר, כמו שעושים לצערנו הרב בהרבה מקומות, דוחפים חומר, ואתה אחר כך לא יודע בכלל מה רוצים ממך. הרעיון הוא לתת כלים ללימוד. זאת אומרת, כשאתה מלמד, תדאג להעלות נר תמיד, שהנר תמיד יבער, ותמיד יעלה ויתעלה הלאה והלאה. ואיך הוא יעלה ויתעלה אם אתה לא נותן לו את הכלים המתאימים? ולכן קודם כל חייב להיות שמן זית זך טהור. הנקודה, איך אומרים, הטיפה הראשונה והטיפה השנייה כבר לא טובה. וזה מביא אותי לעוד דבר שאיתו אנחנו נסיים את השיעור היום. כל אחד ואחד מאיתנו נתקל מדי פעם באנשים שרוצים כאילו לחזור בתשובה. אנשים שלא היה להם קשר לדת או ליהדות ורוצים לחזור בתשובה. וישנה תנועה רפורמית, שגם הם לכאורה נחשבים למחשיבים את עצמם, ליהודים. וכאן נשאלת השאלה, האם מישהו שלא מקיים כלום, עדיף שלא יקיים הלאה כלום, או אולי כדאי באמת שיצטרף לתנועה הרפורמית, לפחות הוא יקיים כמה מצוות. מה דעתכם? לא לקיים כלום. עוד דעה? שיהיה כמה. שיהיה כמה, נו. השאלה מאוד פשוטה.
אם יש בזה השקפה שלהם, השקפה שלהם
תארו. אולי במשך הזמן הוא יחזור להתחיל, הוא אף פעם
לא... לא, הבעיה, אז זהו, אז לכן אני אסביר לכם נקודה שאנשים לא מבינים נקודה אחת פשוטה בתנועה הרפורמית. התנועה הרפורמית לא באה ואומרת, אנחנו מקיימים חלק מהמצוות וחלק לא. התנועה הרפורמית טוענת, אנחנו מקיימים את כל המצוות. רק מה, אנחנו מחליטים מה המצוות. זה כבר לא יהדות, אני מצטער מאוד להגיד לכם.
זה תורה משלהם.
זה תורה משלהם, זה לא היהדות שלנו. זה שהם, זה שהם...
יש תבונה, בתוך התבונה הם קצת שינוי.
אבל זה בדיוק העניין, הם פשוט עשו מה שהם רוצים, וזה בסדר. זאת אומרת, אם אתה מגיע לבית כנסת רפורמית, צריך לקהילה רפורמית, אין סיכוי שאתה תהיה יהודי טוב. למה? כי מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אז מה הבעיה? אתה בחיים לא תעשה את המצוות כמו שצריך. למה? כי הם באים ואומרים, זה מה שבא לך. זה אתה רוצה, תעשה את זה. זה אתה לא רוצה, אל תעשה.
זה אסון. הגיורים שאתה לא יודע לך.
הגיורים בכלל אני לא מדבר אליהם, אני מדבר. לכן התורה מדגישה. תורה מקבלים משמן זית זך כתית למאור. תאור לחלוטין. ברגע שיש סטייה קיה לכאן ולכאן, תדעו לכם דבר אחד, שהרפורמים של כמה דורות אחורה, אף אחד מהמשפחות שלהם לא נשאר יהודי. זה מחקר, זה מחקר שהוכח. פשוט הדור השלישי כבר עזב לגמרי את היהדות. למה? כי זה לא יהדות. חבר'ה, זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא כל כך להבדיל אפילו. אם אני עכשיו אגיד, אני מאמין בבורא, ואני הולך להיות יהודי משיחי. יש תורה כזה, יהודי משיחי. אתם יודעים מה זה יהודי משיחי? אתם יודעים מה זה יהודי משיחי? זה נוצרי. יהודי משיחי זה נוצרי. אז אתם תגידו לי שהוא יהודי? שזה היהדות? אני רוצה להבין. אז מה ההבדל בין יהודי משיחי לבין רפורמי שעושה בעצם את אותו דבר? לכן, כמה שזה כואב, ולי יש במשפחה גם כאלה אנשים, שזה לא פשוט, זה... כי הם חושבים, מה, אנחנו לפחות הולכים לבית הכנסת בשבת. אנחנו מחוברים. אבל זה לא חיבור. זה כמו עם כל הכבוד להתחבר לחשמל הפוך. מה קורה? מה קורה?
קצר.
הכל מסתובב הפוך. לא רק שמסתובב הפוך, אתה גם יכול למות. זאת אומרת, אתה חייב חיבור לחשמל. חשמל זה מקור האור, האור האלוקי, לצורך העניין. אם אני לא אתחבר בצורה נכונה, אסון יקרה. אני חייב להתחבר בצורה נכונה, וזה חייבים להבין. חיבור לתודעה, לקודש ברוך הוא, יש רק חיבור אחד. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. ואתה, 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 ועל כל אחד ואחד מאיתנו מוטל התפקיד להעביר את המסר הזה למי שרק אפשר. ולכן כמו שאמרנו, התורה כאן באה ונדברת איתנו על ההתחלה על שמן זית זך, מכיוון שלפני שמביאים כהן צריך לדעת שהכהן צריך להיות בנוי משמן זית זך טהור, אחרת הוא לא יכול להיות כהן. זאת אומרת, לפני כל העניין של הכהונה, לפני ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, חשוב לדעת מאיפה המקור, מאיפה הוא שואב את התורה, מאיפה הוא שואב את כל המקורות, רק אם זה בנוי על שמן זית זך קטית. וזה בעצם מה שמשה רבינו מעביר לנו את המסר, והתורה מעבירה לנו את המסר בכך ששמו לא מופיע בפרשה, כדי להגיד לנו שהתפקיד הוא לא רק של משה רבינו, ושל כל אחד ואחד מאיתנו. שנזכה בעזרת השם ללכת לאור התורה הקדושה וליהנות משמן זית זך קטית טהור, ולבנות בעזרת השם את הבניין, בניין הדעת והגאולה.